שלום לכם, למאזינים כולם.
אמן ואמן, וברשות הרב אנחנו נפנה למאזין הראשון מעכו. שלום לך, יעקב.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה לך ולכל המקורבים לך.
שאלה לפרשת השבוע, האם זה נכון להגיד, אם משה רבנו עליו השלום לא ישומע בקול יתרו, אז התורה הייתה יותר טובה, כי לא היה דרך שרי אלפים ושרי מאות, אלא ישירות. נכון ככה לומר?
למה?
היו שומעים את זה מפי משה רבנו ישירות, אבל לא צריך מתווכים.
היו שומעים ישירות, אבל משה רבנו לא היה יכול להחזיק מעמד לעמוד איש אחד בודד מול 600 אלף אנשים. זה א', ב', משה רבנו היה צריך להנחיל את התורה לדור הבא ולאנשים שנמצאים איתו. אז אלה היו הסנהדרין. מכאן קמו הסנהדרין ובתי דין שיש בכל דור ודור, בכל עיר ועיר, כי בין כך ראינו שהתורה צוותה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך. כלומר, יתרו הקדים את ציווי השם יתברך בזה שהוא אמר למשה, ואתה תחזר מכל העם. אבל ראינו שסופו של דבר הדבר הזה הצליח והדבר הזה התקיים, וכי המטרה של יתרו הייתה נכונה והייתה טובה ולא חלילה מזקת. זה שהעם ניצב אצל משה זה לשאול שאלות בהלכה, לדעת את ענייני ההלכה. אז זה עבודה יותר של בית דין. משה רבנו כן לימד תורה את ישראל. אנחנו רואים בגמרא במקום אחר שהגמרא אומרת שכשהיה יורד משה מהמרום היה מלמד בתחילה את אהרון הכהן, אחר כך היו באים בנים של אהרון והוא חוזר על זה פעם שנייה, יוצא שביד אהרון פעמיים, ביד בניו פעם אחת, ככה נכנסים הזקנים, הוא חוזר פעם שלישית, נמצא ביד אהרון שלוש, ביד בניו שניים, ביד הזקנים אחת, נכנסו כל ישראל, חזר עוד הפעם משה רבנו על כל מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא ביד ישראל אחת, ביד הזקנים שתיים, ביד בניו של אהרון שלוש, ביד אהרון ארבע. אז בין כך ראינו שכן משה רבנו לימד תורה את ישראל, וגם העביר אותה בהדרגתיות מאהרון לבניו ומשם לזקנים ומשם לעם ישראל. תודה רבה לך.
רבה.
תודה, תודה למאזין מעכו, ואנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לך, גברת.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שלום, אני רוצה לשאול שאלה. אבא שלי נפטר לפני כחצי שנה, ועשיתי לו ערב הפרשת חלה בבית, ובסביבות אותו שבוע הוא בא לאחותי בחלום. רציתי לדעת האם יש משמעות לחלום שנפטר בשנה הזאת. היה קצת סיפור כאילו בחלום שמצד אחד יכולנו להבין דברים מאוד טובים ואולי קצת משהו שמפריע לו.
אני לא יודע, אני לא מבין בחלומות, אבל אני יכול לומר לך דבר אחד. הפרשת חלה זה דבר גדול. היום זה תפס איזה, איך קוראים לזה היום? טרנד. תפס אופנה כזאת שכולם רצים אחרי זה. זה יפה שיש מודעות למצווה הזאת, מצווה מאוד יקרה, אבל יש פה פרט אחד חשוב שאנחנו שוכחים אותו. עיקר מצוות הפרשת חלה זה תלוי באישה. ולמה? כיוון שהיא נמצאת בבית, היא אופה, היא מבשלת, זה שייך אליה. ולכן התורה אומרת, וככה אנחנו קוראים במי מדליקין, על שלוש עבירות נשים וכו', בשעת ליטן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה בדלקת הנר. אלה שלושה דברים שהם מוטלים על האישה, אף על פי שאם האישה לא נמצאת בבית, או אם הבעל עושה, אז זה שייך גם לו, אבל יש עדיפות לאישה. יש תשובה בערב חידה שמעשה היה ביום שישי אחד, שגבר חטף לאשתו את מצוות הפרשת חלה. במקום שהיא זה שלה, הוא הלך והוא הקדים אותה. היא עשתה את האישה. מה עשה החכמולוג הזה? לקח את האישה אחרי שתפחה והייתה ראויה להפרשת חלה, לוקח עתיכה ואמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שקדשן במצוות וציוונו להפריש חלה תרומה. והשליך את זה לאש. בא אשתו ואומרת לו, מה עשית? לקחת לי את המצווה. ביום ראשון לקחה אותו לבית דין, לא מתוך שרבו, אלא מתוך בירור העניין. בית דין חייב אותו 10 לירות זהב. 10 לירות זהב זה 200 גרם זהב. זה סכום די מכובד. זה כמעט 10,000 דולר. חייב אותו לשלם לה. כי זה עבור המצווה, אי אפשר לתאר אותה כמה היא. אין לנו מדד להעריך את גודל המצווה. אבל את הברכה לפחות, חייבו אותו בברכה 10 זהובים. כך מביא הרב חיטה בספרו ברכי יוסף, ולכן צריך לדעת שזה שייך לאישה ולא לגבר. אז, וזה לא לכל דבר, היום עושים את זה כסגולה וכו', מצווה ככל המצוות, אלא שהיא יותר שייכת באישה. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אני פשוט רב רוצה להעביר שוב מאזינים, אנא תעלו לשידור מקווים ברורים ו...
רגילים, קווים
רגילים, כי לא שומעים, כמו שהרב אומר, הקווים לא
בזק, כן.
אנחנו פשוט נאלץ לא לעלות מאזינים לשידור, ואנחנו יש לנו הנחיות, ולכן כן. גם בבקשה להקפיד על זה. תודה רבה. אנחנו עכשיו נשמע את אברהם מירושלים. שלום לך אברהם.
שלום כבוד הרב הגדול ומגדול.
שלום וברכה לכולכם ולך היקר.
לאריכות ימים ושנים.
אמן, אמן, אמן.
אני רציתי לשאול את הרב, בשנה ראשונה של אבא, האם כל פעם שואלים לספר תורה להזכיר את שמם באש לאיש?
רק בשנה הראשונה.
תמיד שואלים לספר תורה.
רק בשנה הראשונה שואלים לספר תורה, וכן שמסיימים את התפילה. להזכיר אותו, יש שכתבו לא יותר מ3 פעמים ביום, אבל אם הזדמנה עוד עלייה וכדומה ורוצים להזכיר, בהחלט כן. אחרי שנה ראשונה מזכירים, וזה כולל כל הקרובים, מזכירים פעם בשנה בשבוע שחל בו יום הפטירה. ככה סדר. כי אחרת אוי ובוי יהיה, אם כל אחד הזכיר את כל המתים שלו, אנחנו לא נגמור ונשאר בבית הכנסת כל השבת, והחמין יישרף.
אז זאת אומרת, אפשר להזכיר שזה לא טוב.
טוב יותר מ3 פעמים ביום, ולא טוב אחרי שנה, כיוון שמובא בספרים שמביאים אותו לדין, מזמינים אותו לבית הדין למעלה. אז זה לא טוב.
תזכו למצאה
לך.
כן. כן, כבוד הרב.
תודה, תודה למאזין אברהם מירושלים, שקור לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה מבני ברק, שלום לך הגברת חיה.
שלום וברכה.
שלום, שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, בתפילת 18 יש מקום שמותר לבקש בקשות אישיות, אז השאלה היכן המקום, והאם מותר לומר מילים היוצאות מהלב שהן מילים פשוטות למעשה?
תרשו לי לדייק. מותר מהן אותה ברכה, 3 ראשונות בכלל לא. כלומר, המגן אברהם, מחיי המתים, האל הקדוש, לא מבקשים, לא מוסיפים כלום. בחונן הדעת, אם יש מישהו בבית, אני מדגיש בתוך הבית, לא מחוץ לבית, שיש לו קשיים בלימוד ובהבנת התורה, מותר להזכיר את שמו בקצרה. והשיבנו אבינו לטובתך, אם יש מישהו בתוך הבית, אני מדגיש שוב, מתוך הבית, שיצא קצת מהמסגרת, מהמסלול, לא שומר מצוות, מחפף, מקל פה, מקל שם, מזכירים את שמו בלבד, שמו ושם אמו, ומזכירים אותו. ברפאנו, אם יש איזה חולה, חלילה, בתוך הבית, מתוך המשפחה הקרובה, המעגל הראשון, מזכירים את שמו שם. בעלי הרחום הרבה לכל תחלוינו, בכללם שלח רפואה שלמה לכך וכך. וכן על זה הדרך, אז זה שייך רק לאותה ברכה, אבל לא סתם בקשות. יש אפשרות נוספת שבברכת שמע קולנו, השם אלוקנו, ומלפניך מלכנו רחם אל תשיבנו, הוננו ועננו שמע תפילתנו, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, להזכיר באופן כללי, אם יש איזה רב שחולה, או יש איזה אדם שנמצא במצוקה, או מישהו שנמצא בכלא, או כל אחד שזקוק לישועה דחופה, אבל אם מדגיש דחופה, מזכירים אותו שם, ומסיימים כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. יש עוד אפשרות, בסיום העמידה, לפני אלוקיי נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה, להזכיר שם מי שזקוק לברכה. והקדוש ברוך הוא יקבל את הברכות ברחמים וברצון. תודה.
אמן ואמן. תודה רבה. אנחנו עכשיו נשמע עוד מאזין מתל אביב. שלום לך, נעמן. שלום וברכה.
שלום, שבת שלום. כן.
כמו לדוגמה שהשבת יש לנו את עשרת הדיברות, האם אפשר להכריז זה שמוכר את העליות שיש עשרת הדיברות בעלייה ככה וככה, שזה אנשים יותר יתייחסו אליה?
בהלכה, לא, שמותר להגיד עלייה, נכון שמובא בהלכה אסור לומר עלייה זו יפה, עלייה זו לא יפה, כי כל התורה כולה יפה, אבל יכול לעורר ולהסד תשומת לב הציבור, כי לא כולם שמים לב ולא כולם יודעים באיזה עלייה זה יוצא. יש כאלה שחושבים שזה שלישי או רביעי או חמישי או שישי, אז יכול הגבאי להזכיר, רבותיי, עלייה למשל של עשרת הדיברות יוצא שישי. אז ואז כל אחד, מי שירצה לעלות עשרת הדיברות והוא יש לו עניין לעלות שם, אז יתמודד ויתרום כמה שיותר, וזה עניין של מקח וממכר, כמו שכותב הרב שדה חמד. הוא כותב שיש בזה א', הכסף הולך לשם צדקה וזה מותר, ב', זה גם כדי למנוע מחלוקת, שלא יאמר למה זה עלה וזה לא עלה ולמה זה כך וכך. אז אנחנו מזכירים, משתדלים לא להזכיר שם המפתח, אלא יכול לומר בתחילת המחירה, אם זה בחוץ לארץ או בארץ, אנחנו מדברים בשקלים, אנחנו מדברים בדולרים, מדברים ביינים, יאמר את שם המטבע, אבל בהזכרת המחירה עצמה, למשל 101, לא יאמר 101 שקלים, 101 ינים, 203 דולרים, וכן על זה הדרך, כי זה נראה משתמע כשוק, כמחירה, ולכן עושים את זה בצורה כזאת. יש כאלה שמקפילים עוד יותר, ראיתי פעם בתכנסת כזאת, שם הגבאי אומר 101 סוכריות, 200 סוכריות. אז איזה סוכריות מדובר, איזה גודל, איזה הכשר, כמה, יש כל מיני מחירים. מתכוון להגיד שקלים, במקום שקלים הוא אומר סוכריות. אין צורך בזה, אבל זה דבר יפה והגון משום כבוד השבת. תודה.
תודה ושבת שלום, יישר כוח למאזין מתל אביב. אנחנו עם עמרם מהצפון, שלום לך עמרם.
שלום, שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. יש לי שאלה כבוד הרב, הרב כתב בספרו שיבת ציון, שאם אדם טובל ביום שישי בבוקר, לא, הוא אומר שזה מגיע בתרגום, לקח טובל, זה נחשב לו לתפילה לשבת. אה?
כן, טבילה, כי ידוע שאין מקבלים את תוספת שבת אלא שעה לפני שבת על ידי טבילה. אבל, כך כותב רבנו הארי, אם קרה בבוקר שניים מקרא ואחד תרגום, וכל מיד שסיים ללכת למקווה ויתבול, ויקנה נשמה יתרה לשבת.
עכשיו אני שואל הרב, אם אני עומד שנה תרגום במשך השבוע, כל יום חלק, 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 ביום שישי אני משלים שישי ושביעי ומסיים. זה גם נחשב?
נחשב, בהחלט נחשב.
נחשב, לא צריך לחכות אותה מכל השנה תרגום ואחר לדבול, אלא משלים.
בגלל שהשלמת את כל הפרשה, לא החסרת אפילו פסוק אחד. קראת את כל הפרשה, זה בסדר גמור. תזכה למצוות.
תודה. תודה למאזין מהצפון. אנחנו עם יעל מטבריה. שלום לך, גברת.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
הרב, רציתי לשאול לגבי חלב נוכרי והפקת חלב נוכרי. האם זה מותר באכילה?
עיקר ההלכה זה מותר. כבר היו בדורנו, בדור שלפנינו, הגאון רבי צבי פסח פרנק, הגאון הציצי לעזר, הגאון הרב יביע עומר, ועוד שיתירו את אבקת חלב מכמה טעמים. גם הגאון רב משה פיינשטיין כך כתב על זה תשובה, כיוון שהבתי חרושת, המפעלים המייצרים את אבקת החלב, נזהרים לבלתי יערבו שם חלב של דבר תמה, כמו של סוסה או של כלבה או של זה, כי היוצא מן הטהור טהור, היוצא מן התמה תמה. ולכן, כיוון שהם בודקים את זה ויש השכחה על זה, ויש לנו מושג בגמרא שהגוי רטוטי מרטט, כלומר הגוי רועד, הגוי מפחד לרמות ולזייף, וכאן זה דבר שאפשר לעלות עליו, אפשר לגלות אותו אם הוא זייף, ולכן יהיה מותר. יש חסידים באנשי מעשה שנמנעים מכך, למידת חסידות, אבל מעיקר ההלכה אפשר. תודה.
תודה רבה. תודה למאזינה מטבריה. אנחנו עם מאזינה מקריית מוצקין. שלום לך, גברת.
שלום, כבוד הרב, ושלום גם לכם.
שלום, שבת שלום וברך.
אמן. אני רוצה בבקשה לשאול אותך אם זה מותר, כי אני, עד כמה שאני זוכרת מהסבתות שלי הצדיקות, אם מותר לעשות סלט או תבשיל עם שום ובצל ביחד. אם אני לא טועה, אני חושבת שאחד מהסבתות שלי לא הייתה עושה ביחד.
מותר. אין שום חשש ואין מקום לפחד ולחשוש מלבשל שום ובצל ביחד. אין בזה שום נזק, אין מזה שום חשש, אפשרי בהחלט.
שתהיה בריא.
תהיו בריאים, ותאכלו ותהנו, ותהיו בריאים לנצח.
גם אתה, אמן.
אמן, אמן.
תודה רבה לגברת, ואנחנו עם מאזין מפרדס חנה. שלום לך, אברהם.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום לכולכם, ובכל עם ישראל.
לגבי קריאת שמע על המתייש. כל מיני סידורים עם כמה נוסחות. עם כבוד הרב יכול להגיד לנו מה הנוסחה הכי נכונה להגיד קריאת שמע שעל המיטה.
יש בעיקר נוסחה של האשכנזים ויש נוסחה של הספרדים.
ספרדים.
אם אתה תיקח סידור ספרדי מצוי, אתה לא תיקשל, אתה תאמר אותו כמו שצריך. יש שאלה אם לומר את הברכה בשם ומלכות. מעשה מעיקר ההלכה אפשר לומר. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אף אפי ומאיר לישון בת עין ירצון מלפניך וכו'. ברוך אתה השם המאיר לעולם כולו בכבודו אל מלך נאמן שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד וקורא עד השם אלוקיכם אמת. אחרי זה אומר את הפסוקים שבי רבנו ארי עבזו חסדים בכבוד, הנה מיטתו של שלמה, ירחך השם וישמרך, יושב בסתר העליון, בימים שיש תחנון אומר אנא וידוי, ומשל ליל שבת, ליל ראש חודש וכדומה, מדלג על הוידוי ואומר אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צירוה. יש שם שבעה פסוקים, על כל יום בשבוע חוזר על אותו פסוק שלוש פעמים, אחרי שהוא אומר את כל האנא בכוח. של השבת בעזרת השם בליל שבת זו נאמר שבתנו קבל שמע צעקתנו, נסיים, אוקיי, עכשיו את הפסוק שבתנו קבל שהוא פסוק שביעי, חוזר עליו שלוש פעמים. אחרי זה מוסיפים עוד שני פסוקים, בידך הפקיד רוחי פדית אותי אדוני אל אמת נפשי הבטיחה בלילה אף רוחי בקרבי השחריקה. אם לא אמר את זה לא נורא, אבל זה טוב, המקובלים תקנו לומר את זה. זה סדר של קריאת שמע שעל המיטה. למעשה מי שלא יכול להגיד את כל זה, או אישה או ילד קטן וכדומה, מספיק שאומר פרשה ראשונה שמע ישראל עד ובשעריך. כך מובא בזוהר פרשת בלק. ויש גם ילדים קטנים ביותר שלא יכולים כלום, לפחות פסוק אחד, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
רציתי בבקשה לשאול אם מותר בשבת ללכת עם אוזניה, סליחה, יש, אני ליקויה בשמיעה, ואם אני יכולה ללכת עם המכשיר בשבת על האוזניים.
אפשר ללכת עם המכשיר, אבל להדליק אותו בשבת אסור, אלא להדליק אותו מערב שבת, לטלטל אותו, להוריד אותו מהאוזן ולהחזיר אותו אפשרי, כי זה מפריע שרוצים לישון, אבל להשאיר אותו דולק ולדאוג שהבטריה תהיה מלאה מראש, כי תהיה בעיה לגבי החלפת או מילוי הסוללה. לכן יש אצל הסוחרים את המכשירים הנמצאים היותר משוחלדים, היותר חזקים, ושהם יכולים להתקיים ויתאימו לשבת גם כן.
תודה רבה. תודה למאזינה מבאר שבע. אנחנו עם מאזין מתל אביב. שלום לך, שמעון.
שלום לך.
שלום, שלום.
שלום, כבוד הרב. כבוד הרב, רציתי לשאול אותך לגבי שם. אדם שנפטר צעיר ורוצים לקרוא על תינוקת שאמורה להיוולד בעתיד, לקרוא על שמה, אבל בשונה השם. זאת אומרת, היו קוראים לה ילד ורוצים לקרוא לה ילד חן. האם יש בעיה עם זה?
בהחלט יכולה להיות בעיה, ואני אסביר את הדבר. לצערנו, יש היום מין אופנה, וזה לא התחיל היום, זה התחיל כבר שנים רבות לפני כן, שכל מי שנפטר, נפטר סבא, נפטר דוד, או יש לה אמא סבתא, או לבעל יש לו איזה אם סבתא רבה, והוא רוצה לקרוא על שמה, לא, אין שום מצווה בזה. כל המצווה זה בן הבן, בת אחר בת. כלומר, הזוג, ההורים הצעירים שנולד להם בן, אז הם קוראים את הבן על שם האבא של האבא הצעיר, או בפעם הבאה האבא של האמא הצעירה היולדת. וכן, נולדה להם בת, אז על שם הסבתא של הילדה עצמה. אבל לא הסבתא של האמא היולדת רוצה השם הסבתא שלי. לא, אין שום חובה בזה. עכשיו, מתי יכולה להיות בעיה חמורה? כאשר נפטר להם איזה דוד, והדוד הזה לא משנה באיזה צורה שהוא הלך, בצורה טרגית או בצורה טבעית או בצורה של חולי, ובאים המשפחה מתערבים, כן, תקראו על שמו. טעות חמורה ביותר, כי הוא יכול לרש את כל התכונות שלו וגם את המזל הלא כל כך טוב שלו, וזה אסור. זה יכול לגרום חלילה תקלה לאותו ילוד. אני לא רוצה לדבר קצת יותר חריף, אבל בפירוש כן, וראינו עשרות מקרים שקראו, וכך היה, כך היה בזמן אסון המסוקים. קראו כמה, שאלו אותי ואמרתם לא לקרוא, וכן קראו על שם הדודים שערכו באסון המסוקים, ואחר כך נפלו במלחמת לבנון, ואחר כך נפלו בעוד מקומות אחרים, וזה כך קורה. אז על דודים לא מנציחים, על אלה שנפלו הן נשמות קדושות וטהורות, אנחנו ננציח אותם על ידי הקדשת ספר תורה, על ידי קריאת בית הכנסת על שמם, על ידי תאורה בבית הכנסת על שמם, על בניית ארון קודש על שמם. לא חסרים דברים ולא חסרים שיטות איך להנציח שמו של נפטר. עכשיו, מה קורה כאשר בא אליי בן אדם ואומר לי שאביו נפטר צעיר, ועכשיו נולד לו ילד? אתה אמרת לי כעת שאני קורא על שם אבא שלי, אבל מה הוא יעשה שאבא שלו נפטר בגיל 30, או קצת יותר, אבל לא הגיע ל-60, ונפטר בצורה טרגית, או חס ושלום שלח יד בנפשו, או כל דבר אחר? יש לו מצווה לקרוא על שם אביו, אבל אסור לקרוא רק את שם אביו. במקרה כזה אנחנו נוסיף שם נוסף. ככה הלכה אומרת, שקוראים שתי שמות, ואז יחד עם השם השני התבטל הגזרה הלא טובה מעל אותו אדם. למסקנה יוצא, לא קוראים לא על דודים ולא על סבים ולא על אף אחד בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה, שיחסו כמה שיחסו, שיחסו עכשיו ולא יתחרטו אחר כך ולא יבכו אחר כך. אז מה כן מי חייבים לקרוא? ספציפית, אבא ואמא של היולדת, אבא ואמא של הבעל, האבא. ואז אם הוא נפטר בצורה טרגית או נפטר לפני גיל 60, לא ישלים 60 שנה. 60 שנה זה, עד 60 שנה זה קרת, אחרי 60 שנה אין קרת, אז מוסיפים שם נוסף. כך עושים. תודה רבה.
תודה רבה לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך.
שלום, צהריים טובים, שלום עליכם הרב.
שלום וברכה.
קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה על התוכנית ולברך
שבאת. לכם, זה בזכות.
לשנים רבות, נעימות וטובות.
אמן.
רציתי בבקשה לשאול מה שהרב אמר לדייק בניסוח של קריאת שמה. אז רציתי לשאול איך נכון להגות מה שנקרא צרי מלא.
צירה
שיש לו יוד, כגון ביתך.
לא, אנחנו לא משנים, זה אשכנזים עושים. זה אשכנזים המציאו. הוא אומר לי ביצה. ביצה. את היוד לא, לא, לא מבטאים בכלל. הוא נראה לי כזה מהנדס. זה כאילו כזה, כאילו ביצה. מה זה ביצה? ביצה. לא צריך להוציא את היוד, זה יוד שנעלמת. כמו בישחר, יש שם שני סין, אומרים יששכר, וכן על זה הדרך בהרבה מילים והרבה שמות ראינו שמבלעים את אותה אותייה, אות. כמו שיש כללים של פתח גנובה. מה זה פתח גנובה? פותח את ידיך, ולא אומרים פותח את ידיך. וכן רב להושיע מוריד הטל, אז לא אומרים רב להושיעה, כי יש שם עין, זה פתח גנובה. רב להושיע, יש יוד לפני העין, זה הכלל. וכן על זה הדרך, וידך זה לגמור ללמוד שפת לשון הקודש בצורה תקינה ולא בצורה משובשת. ברוך תהיה.
תודה רבה, תודה למאזין. ואנחנו עם עוד מאזין מירושלים, שלום לך.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, רציתי לשאול, יש עניין כאשר מוזגים את היין לתוך הקול של הקידוש או של ההבדלה, למזוג קצת יותר יין כדי שהוא יישפך, וזה ברכה.
המקור זה רק האשכנזים, דברי הרמה, בהבדלה, בלבד. אבל בקידוש לא שמענו. לטנף את הידיים ולעשות אותם דביקות, לטנף את המפה של הלחם, או המפת השולחן הצחורה, אין בזה מצווה. לכן, בדרך כלל לוקחים צלחת, שעל צד, אם ידו תתקל וישפוך, אז ישפוך. ולא צריך לשפוך על כל גדותיו. שפוך אותו שיהיה כוס מלא, אבל לא שישפך מעל גדותיו. הדבר היחיד שהרמ"א כתב, ואנחנו לא נוהגים בזה, לשפוך בפינות הבית, מכוס ההבדלה, למזוג אותו הרבה, ואז למה? כי בגמרא כתוב, כל בית שאין יין נשפך בו קיים, אני לא צריך גם עוד ממשלת הנמלים אצלי בבית. אז בבקשה, יש צלחת בהבדלה, אז שופכים קצת, מי שרוצה דווקא לעשות כן, יעשה כן, ואחרי ההבדלה לא שופכים את זה. כותב האור זרוע, כך נביא גם ראשי בספר האורה, זה מובא בקדמונים, כך הביא הרוקח ועוד גדולי ישראל לפני 900 שנה. כותבים שמה היו עושים? היו שותים את היין עד סופו, או מחלקים את זה בין המסובים הגברים, כי הבדלה לא נותנים לנשים מכוס ההבדלה, יש כמה סיבות לכך, וגם את הטיפות שנשארו בכוס לא שופכים, אסור לשפוך. ומה היו עושים? שותים אותו, החם היה שותה את זה, ואחרי זה הולך לברז, מוסיף מים על זה, ושותה את צוחי היין שנשארו בכוס. ומה שנשאר מהמים, גם את זה לא סופך, אלא משפשף על אצבעות ידיו, ומורח על מצחו ועל עיניו, ועל שפמו ועל עורפו, ובזה מתברך ומתרפא. תודה רבה.
תודה רבה, תודה למאזין, ואנחנו עם מאזין מהמרכז, שלום לך אליהו.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול אם שליח ציבור אשכנזי עולה חזן בבית הכנסת ספרדי, הוא צריך להתפלל כמנהג עדות ספרד או יכול להתפלל גם כמנהג שלו?
ודאי, על ישני אדם מן המנהג.
כן.
אלא צריך להתפלל כפי מנהג אותו מקום, לא משנים את המנהג של אותו מקום. לכן אני מייעץ לבחורים ספרדים ששאומרים לי שמבקשים מהם להיות חזנים אצל האשכנזים לא לעלות, כי הם יצטרכו לשנות את מנהגי אבותיהם ולהתפלל כמו אשכנזי, ויש בזה קצת בעיה, גם שהוא לא רגיל, גם שיש בזה שאלה. מצד שני, להתפלל כספרדי שם זה לא נכון, אלא אם כן יש בתי כנסת שהם מראש קהל מעורב, והתנאי הוא אצל הגבאים שכל מי שעולה, יש בתי כנסת כאלה ברחבי הארץ, נפגשתי איתם, הם אומרים שכל מי שעולה יתפלל לפי נוסח עדתו, ושם העדות הן מעורבות, אז יש גם אשכנזים גם ספרדים, אז הוא יכול לעלות, אשכנזי יעלה ויתפלל כאשכנזי, ספרדי יעלה ויתפלל כספרדי. אבל בבית כנסת ספרדי מובהק שיבוא חזן אשכנזי ויתפלל בנוסח אשכנז, זה לא נכון. אז זה נאמר, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית לא ייתכן, וכן להפך, השם יהיה בעזרנו יקבל תפילותינו.
אמן ואמן. אבל ברצון, אנחנו עם מאזין מעיר הקודש טבריה. שלום לך מאיר.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שמברך את הרב באורך שנים ושנות. הרב, לגבי תפילים של רבנו תם, אני מבקש לדעת אם אני יכול להחליף מרש"י לרבנו תם בחזרה של ה-18.
זה לא יהיה נכון לעשות, כן? מכיוון שכל העניין שאנחנו מנהים גם רבנו תם הוא משום, לא מצד ההלכה אלא מידת חסידות. כתב מרן שלא יעשה כן אלא מישהו חסיד ורשמיים מרבים וכדומה, אז הוא עושה חסידות באמצע תפילת החזרה, כאשר הוא צריך להקשיב לתפילת החזרה ולענות אמנים על ברכות החזרה, אז יצא שכרו בהפסדו. מצד אחד הוא רוצה להיות חסיד, מצד אחד את עיקר ההלכה הוא לא מקיים. לכן או בין לחש לחזרה אם הוא זריז והחזן כבד, נגיד החזן נוסע על 40 קמש ואתה על 80 קמש מתפלל וסיימת, יש לך זמן מספיק, אז אוקיי, קדימה, שלוף את התפילין של ראשי ו לבוש הבוש את תפילין רבנו תם, סיימת, והחזן מתחיל, שם שותי תפתח, איזה יופי, ולא הספקת לקפל, תקפל אחר כך. לא מקפלים באמצע חזרת השץ.
על מי סומכים אלה שכן מחליפים?
לא סומכים על אף אחד, אלא הם לא משענת ולא משענה, כלום. עושים לא בסדר, זלזול, זלזול גמור. זה נגד ההלכה ונגד מידת חסידות. חסידות ודאי לא. מפורט בהלכה בגבי ראש חודש. הנה עוד מעט ראש חודש יבוא עלינו לטובה. ביום ראש חודש חולצים את התפילין של תפילין בכלל, גם ראשי גם רבן אותם, ומתפלים בלי תפילין, מיד עומדים עמידה כולם, כי ממהרים לעבודה ובצדק, אמרו קדיש, לא משתאים. הרי זה הוא מסיים את העמידה, הוא מתחיל לקפל את התפילין, יכול לקפל את התפילין כל זה, החזן לא התחיל, השם שפתי תפתח, החזן התחיל, אסור. עושה עוד השם לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם כפרה, והוא יושב ומקפל את התפילין וזה וזה, זה לא, זה כתוב עליך שאסור. על מה הם סומכים? סומכים על הקרח, על השלג שלא ירד השבוע. כן, יהיה בסדר.
זכו ברוך, במיוחד הרב, ואנחנו עדים לזה שאנשים אפילו לפני חזרת השץ מחליפים איפה הקדושה עם תפילין של רש"י.
נכון.
זה גם זזים ממקומם, יושבים, מסתובבים, איפה הפסיעות.
אבונות, יש הרבה דברים שצריך חיזוק.
זכו ברוך, נחזק ונסנגר על עם ישראל. תודה רבה. אנחנו ברשות הרב נשמע עכשיו מאזין מחשמונאים. שלום לך חיים.
שלום הרב.
שלום, שלום.
מדבר חיים מחשמונאים,
רציתי לדעת מה הדין של הטוב והמטיב בערב שבת עם השותים יין. צריך יין יותר טוב או פחות טוב?
אתה מתכוון ליל שבת.
ליל שבת, כן.
כן, אתה יודע, היום הרבה אומרים ערב שבת, ערב, עכשיו זה ערב שבת.
לא, לא, ליל שבת.
שבת זה אחרי ערבית.
כן.
אנחנו לא נלמד מאותם הזה. למה יש כאלה אומרים ליל שבת זה מוצאי שבת? זה המסכנים האלה שלא יודעים מה זה קידוש ותפילה. אז אם כן, נחזור לשאלתך. בהלכה, על כל שינוי יין, תקנו הטוב והמטיב.
לא משנה איזה סוג.
לא משנה איזה סוג, לא משנה אם הוא טוב יותר, לא משנה אם הוא פחות יותר. יש מי שכתב שיהיה חשוב יותר להלכה? לא. ושלא יהיה לידו בשעה שברך בורא פרי הגפן, לכתחילה. למה זה דעת הרמה? דעת מרן השולחן ערוך. אפילו היו 10 בקבוקים לפניך. ברכת רק על בקבוק אחד, והם כולם שונים, כל אחד שונה מהשני. ברכת על בקבוק אחד הגפן, אתה פותח את השני, טק, ברך עליו הטוב והמטיב. דעת הרמה לא. כיוון שהוא היה לפניך בשעת ברכת הגפן, אז אל תברך עליו, אלא אם תביא אותו מבחוץ. תביא אותו מהארון, תביא אותו מהחדר השני, תביא אותו מהמטבח, מהמזווה, מכל דבר אחר. אז למעשה אנחנו משתדלים לעשות כפי כל הדעות, מסתירים את היין השני, שמים אותו מקום שלא נראה למרקדש, ואחרי קידוש מביאים את היין השני, הנוסף, משתדלים בדרך כלל שהוא יהיה יותר נחמד, יותר יפה, כדי שיהיה חשק למברכים לטעום אותו. או, זה יין מעניין, או, לא ראיתי את זה, מה? זה שנת 11, זה שנת 96, או, אין כזה יין בשוק, זה עולה המון, בוא, אני רוצה לטעום ממנו, אתה רוצה לטעום? בוא, תברך הטוב והמטיב. וככה יש חשק. אז צריך שיהיה היין לא יהיה לפניו בכתחילה, ודעבד אם היה היין לפניו יכול לברך, ויהיה אפילו טעם אחר. העיקר, כי כך בהלכה מובא שמברכים על שינוי טעם, לא מברכים על יין יותר חשוב או יותר ישן, אלא כל שהוא שינוי טעם. תודה.
תודה וישר כוח. שאלה מהפורום, שואל מאזין, כמה פעמים שחוזר על עצמו חלום שהוא לא טוב, מה הוא עושה כדי לעשות
הטבת חלום? זה בגלל שהוא חושב על החלום הזה. והחלום הזה חוזר, כן?
אמרתי.
יש כאן אנשים שיש להם חלום כבר 1,200 פעם, זה, והוא מחכה שמחר בלילה יהיה 1,221. אני יודע מה, זה קורה? לא להתייחס לזה, להגיד בטל ומבוטל. ולמה כי עושים ביום שישי או ביום חמישי, בהרבה בתי כנסת היום, זה כבר נפוץ. בקשים מעלתכם להתיר לנו, נשינו, בנינו, בנותינו, כל הדברים שבועות חרמות, חלומות ופתרונות רעים, הם וכיוצא בהם. לא אומר לו מותרים לך, ושלום על ישראל. וכל החלומות הרעים הולכים אצל הנייה, ואבו מאזן, מחמד קרע, ולכל השליחים שלהם.
אמן ואמן. תודה, כן יהי רצון. אנחנו עם מאזינה מהצפון. כן, ודאי. אנחנו עם מאזינה מהצפון, שלום לגברת. כן, בבקשה תתמקדי.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי אם הורים שחיתנו את הבן שלהם, מותר להם לתת לבן הנשוי כסף בשביל שהוא יוכל לקנות מזוזות או ספרי תורה? מה שקשור בדברי תורה, במיוחד מזוזות בדברי תורה.
כסף מעשרות של ההורים.
איך? לא הבנתי.
מעשר שהם רוצים להפריש.
אני לא חושבת שזה מדובר על מעשר. כל כסף מעשר, כסף
שנותן להם. רוצים לתת לילד, אהלן וסלאהלן, יתברכו באלף המגן. אמר לי אברך אחד, שהרבה הורים חושבים שעיקר העזרה זה לפני החתונה, אומר, אבל אני אומר, עיקר העזרה זה אחר החתונה. אחר החתונה אנחנו עומדים בפני איזה בעיה כלכלית מסוימת, ואין לנו איך לפתור אותה. ואז אם אבא או הדוד או חמי או מישהו בא ונותן לי, כמה זה עוזר? אז זה מצווה גדולה. מבשרך אל תתעלם. הם בשר מבשרנו, הבנים, הבנות, גם אם הם התחתנו. נכון, הוא יכול להגיד, לך תתפרנס, מה אני מפרנס אותך? אבל כמה שהוא מתפרנס, הוא צריך, היום יש יוקר המחיה, ויש כל מיני בעיות שלא היו נחשבות לפני כן, או שהוא לא העלה אותם, לא העלה בדעתו. עם הזמן לומדים ומשתפשפים, אבל בינתיים לעזור להם דבר גדול מאוד. מצווה יקרה. תודה.
כן, כן, מצווה, תודה רבה, חזק וברוך לרב, והנה אנחנו לקראת סיום, ממש יש לנו דקה לסיום, הרב, דברי סיכום. דקה
לסיום, יש עוד שאלה בדקה או אין?
לא, אנחנו כבר סיימנו.
סיימנו, אז אם כן, אנחנו פרשת יתרו, פרשה נפלאה מאוד, שם רואים איך גוי שהיה כומר לעבודה זרה, הפך להיות חותן משה, והפך להיות איש, שעל שמו יש פרשה, בתלמיד חכם. מבני בניו לימדו תורה בלשכת הגזית בתוך בית המקדש, ויתרו תיקן את קין, אומר קני סורו מעלי, למה שהוא מקין. ואנחנו רואים את מתן תורה, איך הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, יורד לנו להר סיני, משמיע את התורה בשבע קולות, לזקן לפי כוחו, לאישה לפי כוחה, לצעיר לפי כוחו, לנער לפי כוחו, לילד לפי כוחו, לתינוק לפי כוחו. כל אחד ואחד הבין את התורה לפי הרמה ההבנתית שיש לו. ועתיד הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, להתגלות בקרוב ולהושיע את ישראל, ועוד מה שעשה בהר סיני יעשה לנו עכשיו.
אמן.
ויגלה את עצמו ויפרש לנו את כל התורה כולה, ואז את אותה תורה שנשמע מפיו, לא נשכח אותה לעולם. ומאז והלאה, נשב ונלמד אצלו תורה, כל יום חידושים חדשים, שלא שמעתם אוזן מעולם. לזה אנו מצפים, ולזה אנו מחכים, שנהיה בגויים, כמו שכותב הרמב״ם, שכל המטרה של הנביאים, שהתנבאו על ביאת המשיח, לא כדי שנשלוט על אומות העולם, ולא כדי שיהיה לנו נשק ודגל ונלחם ונעשה מצעדים וכדומה, אלא כדי שיהיה לנו לב פנוי ושקט לשבת ולעסוק בתורה. תברכו רבותיי.
אמן.
אתם וכל אשר לכם.
אמן.
תרבו נחת מצאצאיכם לאורך ימים ושנות חיים, תהיה שבתכם שבת שלום.
אמן.
הצלחה והרווחה. תודה לצוות הנעלם באולפן, אנשים יקרים שמוסרים נפשם בערב שבת.
תודה.
אחד אחד, הם בכל אשר להם, תברכו באלף המגן. יוסף עליכם ככם אלף פעמים. תודה רבה עליכם.